שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על החיבור בין איומים ואירועים צבאיים שעימה מתמודדת ישראל במרחב. בתקופה האחרונה אפשר להבחין בקשר שמתנהל בין הזירות השונות, בין אם זה הזירה הזאתית או הזירה הלבנונית, ועוד אירועים במרחב. בפודקאסט הזה ננתח את המשמעויות של החיבור הזה, בין הפלסטינים לציר השיעי, בין אירועים בעזה לאירועים בירושלים ובגדה המערבית, בין הזירה הצפונית לזירה הדרומית ועוד ועוד. עמנו מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, והחוקר הבכיר קובי מיכאל, עורך כתב העת עד כאן אסטרטגי. שלום רבי שניכם.
שלום.
אנחנו רוצים להתחיל בניתוח הסוגיה כמעין מסגרת שמאפשרת לנו לנתח את האירועים ובעיקר את החיבור בין האירועים שאנחנו חווים בזמן האחרון. אז אודי, אפשר למצוא עוד מתחילת הסכסוך הישראלי-פלסטיני חיבור בין שחקנים שונים במרחב שלנו. היו גם סיבות להתייחס בנפרד לכל זירה וזירה, ולאינטרסים של חמאס, של חיזבאללה, של הציר השיעי, אבל בתקופה האחרונה מתעורר הרושם שמוקדי האימות מסביבנו מתחברים. מה מסביר את החיבור בין הנקודות האלה?
השבוע בדיוק ציינו שנה לכינון הסכמי אברהם, או הנורמליזציה, מי שקורא לזה. דרך אגב, בערבית הם לא קוראים לזה נורמליזציה, אבל זה דיון אחר שלא נדבר עליו עכשיו. כאשר הרעיון המרכזי אמר שיש עכשיו איזשהו קשר חדש בין ישראל לבין מדינות ערביות, שניצבות בעיקר מול האיום האיראני, איראן על שלוחיה והציר השיעי איראני. ואנחנו עכשיו נתקלים בשבועות האחרונים, בעצם מאז מבצע, בצורה מאוד ברורה, מאז מבצע שומר החומות, שהציר האיראני, שקורא לעצמו איראן אישי, או קורא לעצמו ציר ההתנגדות, מתחבר, מתלכד, פועל בתיאום, ובעוד ישראל, שכל כך הרבה זמן דיברה על הציר הזה, ובין היתר גם הסבירה שחלק מהמטרה של הסכמי אברהם, זה מענה שלנו לציר, כן, שמובל על ידי האיראנים, איכשהו מתכחשת לעובדה שהציר הזה פועל בצורה מתואמת. זה התחיל במבצע האחרון בעזה, שפתחו חדר מבצעי משותף בלבנון, הגיע לשם מפקד כוח קודס, ישמעאל קני, ישבו שם ותיאמו, ופתאום היו לנו שיגורים מלבנון, ואנחנו שאלנו, כן חיזבאללה יודע, לא חיזבאללה יודע, כאילו קורה משהו בדרום לבנון שחיזבאללה לא יודע, שאין לנו עובדות, אין לנו הוכחות, כי אפשר לחשוב שאנחנו צריכים להביא כל דבר לבית משפט, איזשהו אפשרות כזאת שישראל מנסה להתחמק בצורה כזאת מהבעיה. הייתה השבעה של הנשיא החדש ראיסי בטהרן, מי יושב בשורה הראשונה, עניה, נחלה וקאסם, בעצם גם החמאס, גם הג'יהאד האיסלאמי, גם חיזבאללה, הם האורחים המובילים בשורה הראשונה. יש לנו אירועים בירושלים, משגרים לנו מלבנון, יש לנו אירועים בגדה, משגרים לנו מעזה, ואנחנו כאילו מתעלמים מהרעיון הזה שפתאום אנחנו עובדים פה מול הציר. ולא רק זאת, גם ישראל פועלת בצורה הזאת, שתמיד היא מגיבה לנקודה האחרונה. אם אנחנו באמת מאמינים בציר, וזה הנרטיב שלנו לאורך השנים, אז למה אנחנו לא מטפלים בבעיה כבעיה צירית? למה אנחנו לא תוקפים את הבעיה בנקודות שנוח לנו לאורך הציר, או בנקודות שרלוונטיות מבחינתנו, שמעוות את הבסיס או את האיום היותר מרכזי כדי לערער את הציר? יש פה משהו מאוד מוזר בהתנהלות הישראלית, מין התעלמות מהמציאות הזאת, שזה מציאות שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן, ושהיא מתרחשת, קשה לנו להבין אותה.
אז בואו נתייחס קודם כל למה שקורה בצד השני, החיבור בין השחקנים השונים, בין הזירות השונות, ונתת הרבה דוגמאות מהחודשים האחרונים, סביב מבצע שומר החומות ומה שבעקבות שומר החומות, למשל השיגורים מלבנון, שנאמר שמבוצעים על ידי פלסטינים, אבל בעצם זאת זירת השפעה, זירת פעילות מרכזית של חיזבאללה, של הציר השיעי באופן כללי. זאת אסטרטגיה חדשה של האויבים שלנו?
אני חושב שהאיראנים, מאחר ונמצאים במאבק מולנו, והם לא רוצים להגיע איתנו לאימות ישיר, בגלל שהם מבינים שזה לא כדאי להם. אבל לעומת זאת, הם יכולים להטריד אותנו בכל מיני נקודות במרחב, מהמרחב הימי, כן, למרחב לבנון, למרחב הסורי, ועכשיו למרחב הפלסטיני. והרעיון המרכזי של האיראנים זה ככל שהם יטרידו אותנו יותר, ככל שנהיה יותר עסוקים בבעיות, בטח לאורך גבולנו או בתוך ביתנו, בכלל לא דיברתי על הקשר בכלל למה שקרה ברחוב הערבי בישראל, שגם על זה אפשר לדבר, ככה איתיו עימם. זה היה הדרך שבה הם ירתקו אותנו לנושאים שבעתיים עבורנו, וחלצו אותם להתעמת איתנו בנושא המרכזי, שזה איראן גרעין. ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו, אנחנו רואים את הידיים, את טביעות, כן, אנחנו רואים את טביעות האצבע. תשמע, גם אנחנו לא אמרנו, אבל במהלך המבצע שיגרו כתבם ממערב עיראק שבא לתקוף בישראל, כן? הכל מתחבר, ואנחנו לא רואים את ההתחברות הזאת, אנחנו כאילו מתעלמים ממנה. אנחנו נורא אוהבים לעשות את הפיצול הזה בין הנושאים ובין הזירות, למרות שאנחנו מדברים בנרטיב שלנו ובהסברה שלנו העולמית, שאנחנו פועלים נגד ציר, ושזה מגיע אבל למעשה, איכשהו נוח לנו. זה דרך אגב אותו רעיון של הבידול, כן? התיאוריה הזאת שבנינו אותה בכלל במצב אחר לגמרי, למטרה אחרת, והפך להיות פתאום למטרת על, הבידול בין עזה לבין הגדה המערבית, ואנחנו מתעלמים שיש חיבור עכשיו, שזה דרך אגב ההישג היחידי אולי שהחמאס הצליח להשיג במבצע האחרון, זה אותו חיבור בין הזירות ואותה התלכדות צירית שמשרתת את העניין הפלסטיני.
כן, אז בואו נדבר עכשיו על הנושא הפלסטיני ועל המורכבות של ההתפתחויות שחלות בזירה הפלסטינית על מרכיבי עזה והגדה המערבית. קובי, אנחנו רוצים להבין מה המוטיבציה של חמאס והשחקנים שפועלים בעזה ואלה שפועלים לצידם או בתיאום איתם בגדה, כיצד היא מושפעת מאותם חיבורים נושאיים, חיבורים בין שחקנים שונים שאנחנו רואים יותר ויותר באזור בזמן האחרון.
תראה, אני בהחלט מקבל את ההבחנה של אודי, את ההגדרה שלו לגבי העניין של הציר, אבל אני חושב שאולי המושג מערכת מתאים יותר, מכיוון שהוא יכול לשקף איזושהי מורכבות רבה יותר, ובעיקר את הקשר שבין רכיבי המערכת, ההשפעות ההדדיות שיש להם, כי צריך לזכור שאומנם את המערכת הזאת אולי מובילה איראן, אבל ההתנהלות של המערכת הזאת מושפעת גם מהאג'נדות של הרכיבים האחרים במערכת. הם לא נטולי אג'נדה. לא חיזבאללה, לא חמאס ולא הרכיבים האחרים במערכת הזו. ולגבי שאלתך, נדמה לי שמה שאנחנו רואים כרגע זה המשך של מאמץ שיטתי שעושה חמאס להרחיב את המשוואה למול ישראל, כאשר זאת בעיניה פלטפורמה אולטימטיבית לשיפור המיצוב שלה בתוך הזירה הפלסטינית כאלטרנטיבה לפתח ולרשות הפלסטינית. ולמה אני מתכוון שאני אומר שחמאס מנסה להרחיב את המשוואה? אם באירועי שומר החומות, או האירועים שהובילו לשומר החומות, ראינו שחמאס מחברת את ירושלים לרצועת עזה, ממצבת את עצמה כמגינת ירושלים ומגינת המקומות הקדושים לאסלאם, מאתגרת את הרשות הפלסטינית ומשפילה את נשיא הרשות ואת מגנוני הביטחון, כאשר היא בעצם מחרה מחזיקה אומרת, הנה מה שאתם לא מסוגלים לעשות אנחנו עושים בעניין הזה. הרי שעכשיו המאמץ השיטתי הזה מכניס לתוך המשוואה הזו גם את הגדה המערבית. אנחנו רואים מה קרה אך שלשום, כאשר היה אירוע בג'נין שבו נהרגו ארבעה אנשי ג'יהאד איסלאמי, שהנהגת החמאס ברצועה מיירה להודיע שדמם של השהידים לא נשפך לשווא. ואומר, למרות שזה ג'יהאד איסלאמי, כן? זה לא אנשי חמאס שנהרגו שם, חמאס רואה את עצמה כמחויבת לכל פלסטיני באשר הוא, גם בגדה המערבית. הזכיר אודי קודם גם את הסיפור של דרום לבנון. וברקע יש לנו את האירוע הכי טרי, האירוע של אפגניסטן, שהוא מה שנקרא מפיח איזשהו סוג של רוח ומוטיבציה במפרסי האידיאולוגיה האיסלאמיסטית הזאת, לא רק של חמאס, אלא בכלל של הגורמים האיסלאמיסטיים הרדיקליים, הפונדמנטליסטיים כאן במרחב. ובעצם המטרה של חמאס היא לייצר מצב שבו ההתנהלות למול ישראל איננה קשורה בהכרח למה שקורה במרחב העזתי. או לחילופין, מה שקורה במרחב העזתי יכול להוביל את חמאס לפעול גם בזירות אחרות על מנת להפעיל את הלחץ על ישראל, לקדם את מה שחשוב לחמאס לקדם ברצועת עזה. זה כבר לא מה שהכרנו בעבר, ישראל ויזווי חמאס למול רצועת עזה.
ואם אנחנו ממשיכים בגישה שלך להסתכל על זה כעל מערכת, אז יש כאן תאום ושיתוף פעולה, ואפילו אולי אפשר להעז ולומר מין אסטרטגיה, שהיא חלק מתפיסה מערכתית של האימות עם ישראל?
חד משמעית. קודם כל, יש כאן היגיון מארגן של המערכת הזאת. ההיגיון המארגן של המערכת הזאת נסוב סביב, כמובן, ההתנגדות לעצם קיומה של ישראל כאן במרחב.
כן, אגב, נזכיר, הציר, כמו שהוא מכנה את עצמו, הציר המובל על ידי איראן, זה ציר ההתנגדות. ואלה הרי הארגונים בעזה מציגים את עצמם כארגוני ההתנגדות.
ההתנגדות כמושג שהוא יותר רחב, שכולל בתוכו כמובן את ישראל, אבל זו התנגדות למערב, זו התנגדות להגמוניה האמריקנית, זו התנגדות בעצם לכל מה שמפריע למימוש הייתי אומר האוטופיה או החזון האיסלאמי. בינתיים נוח לאיראנים לחבר לתוך המערכת הזאת גם גורמים שאינם שיעים, כי בעת הזו כל גורם שיכול לסייע למאבק האיראני הוא מבורך, אבל ביום שבו נניח, כן, ביום שבו הם יצליחו להגיע להישג המיוחל, אנחנו נראה את ההתקצות שבין השיעה לבין הסונה במקרה הזה. הם לא הצליחו להשלים במשך 1400 שנה, כנראה שניקח להם בערך עוד 1400 שנה להגיע לאיזשהם הבנות ביניהם. אבל כרגע אנחנו רואים בתוך המערכת הזו שמובלת על ידי איראן, אנחנו רואים גם גורמים לא שיעים, כמו החמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי. אבל כן, בפירוש יש לה היגיון מארגן, וההיגיון המארגן הזה הוא דבר שמשרת את האסטרטגיה האיראנית, כמו שהציג את זה גם אודי קודם. יש כאן איזשהו שכלול של משוואת ההרתעה האיראנית למול ישראל, איזשהו ניסיון איראני מאוד מאוד שיטתי לבנות כאן מספר חזיתות פעילות שניתן להפעיל אותן באופן מדורג, באופן עצמאי וגם באופן סימולטני. ובהינתן יום פקודה, כאשר האיראנים יחושו שחרב מונחת על צווארם, במובן של למשל, אם מבחינת ישראל קלו כל הקיצים וישראל נערכת לתקוף תשתיות גרעין איראניות, אז הם מסוגלים, לאחר המאמץ השיטתי שהם השקיעו, להפעיל חמש חזיתות בו זמנית נגד ישראל. לבנון, סוריה, מערב עיראק, תימן ורצועת עזה. והדבר הזה מציב בפני ישראל אתגר מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד משמעותי. ולערכתי, מה שקרה באפגניסטן הוא משהו שמצליח מאוד מאוד לחזק את המערכת הזאת, הוא מצליח להחדיר בה גם אמונה בצדקת הדרך וגם הרבה מאוד מוטיבציה, והם אומרים לעצמם, כך אני מניח, אם הטליבן הצליחו להביס את מנהיגת העולם החופשי, את מנהיגת העולם המערבי, את הצבא הכי חזק בעולם, עשו את זה באפגניסטן, לקח להם 20 שנה, אנחנו יכולים מה שנקרא להתעזר בסבלנות הראויה ונדע לעשות את זה גם למול נמר הנייר הישראלי.
קובי דיבר על העניין המערכתי וה-D-Day, כן, יום הדין הזה שהאיראנים יצטרכו את כל אותם שלוחים וארכי פרחי שהם מפעילים. אבל הרעיון המרכזי הוא לא היום ההוא, לא להגיע ליום ההוא. הרעיון המרכזי הוא להטיש את ישראל ולדמם את ישראל לאורך כל הדרך. שישראל לא תתפנה לטפל בבעיות החשובות לה, אלא שתשחק בפעילות בלתי פוסקת לאורך גבולותיה ובתוכה, כדי שהיא לא תתפנה לדברים האחרים. ובעניין הזה, זה מצטרף להם ביחד בצורה יחסית, כלומר, לא, זה לא, אנחנו כל הזמן חושבים שיש איזשהו, מה שאנחנו קוראים אצלנו במערכת מוג, מבצעים וגיחות, שבאים לקבל אישור אצל הממונה על המ... לא, יש מסרים, מבינים את הרעיון, מבינים את העיקרון, ופותחים חדרי מבצעים משותפים מתי שצריך לפתוח אותם, והם יודעים אחד לפעול בהתאם לאינטרסים של השני. עכשיו, מה שמדהים אותי בכל הסיפור הזה, שאנחנו לא מגיבים לאירוע מצד אחד, ומצד שני, אנחנו אפילו נחזור רגע שנייה לעניין, כי קובי הזכיר פה משהו על האירוע האחרון בג'נין, שהוא גם מטריד אותי מאוד, כי דרך אגב, כמות ההרוגים בגדה המערבית בשלושת החודשים האחרונים, זה מספר בלתי סביר בעליל. עכשיו, מה קורה? הרשות הפלסטינית נחלשה מאוד. המנגנונים הפלסטינים חוששים להתעמת עכשיו עם הפשיעה, יש מלא, מלא מריבות של חמולות, כל מיני גופים שפועלים באופן חופשי, ואנחנו, במקום לחזק את הרשות, כי אמרנו לחזק את הרשות, לתת לה את היכולת לשלוט טוב יותר, ולא לצרף אותה. בסוף, בסוף התנזים מצטרף לג'יהאד האיסלאמי, ופתאום הוא הופך להיות חלק מהציר, זה מה שאנחנו רוצים, במקום למנוע את זה, אנחנו לא עושים את הפעולות הנכונות כדי לפרק אותו, כדי לא לאחד אותו, כדי לפרק אותו. ופשוט, אני לא מבין את העיוורון הזה הישראלי.
אז כבר התחלת לספר את הקושי להתמודד עם המצב שמתהווה בשטחי הרשות הפלסטינית, אבל אני רוצה לפרוס את העירייה על פני כל המרחב, לאור כל מה שאתם הצגתם כאן, ולשאול את שניכם על מה שישראל צריכה ויכולה לעשות בעקבות ההתפתחויות האחרונות. הרי המכון הציג בזמנו את ההיערכות להתמודדות עם הזירה הצפונית כזירה שכוללת לא רק את המרחב הדרום לבנוני, אלא גם את המרחב הסורי ואף בעומק סוריה. ואנחנו מתמודדים פה עם מצב שהוא הרבה יותר מורכב, עם הרבה יותר אתגרים שבאים במקביל, כמו שקובי ציין, אפילו חמש זירות. מה ישראל צריכה לעשות כבר עכשיו כדי לתת מענה לכל ההתפתחויות האלה שעליהן דיברתם?
תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לרעיון, עם כל זה שאולי קצת קשה להתרגל לרעיונות כאלו, שאנחנו בתוך מערכה מתמשכת, שלא תיגמר מחר ולא מחרתיים, גם אם נעשה בדיוק את כל מה שצריך לעשות. אנחנו מתמודדים כאן למול יריבים מאוד נחושים, יריבים שיש להם אידיאולוגיה שנטועה עמוק עמוק בתוך אמונה דתית, ובמקרה הזה... כן, ובמקרה הזה אנחנו נדרשים להרבה מאוד אורך רוח וסבלנות. אבל מה כן? קודם כל אני חושב שישראל חייבת להשקיע מאמץ גדול מאוד בהידוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים, הביטחוניים, המודיעיניים, הצבאיים, עם המדינות כאן במרחב, בין אם במסגרת הסכמי אברהם ובין אם מחוץ למסגרת של הסכמי אברהם. מתוך הבנה שכשמדברים במערכת, אז אתה צריך לפעול גם כמערכת. זה צריך להיות היגיון מערכתי למול ההיגיון של המערכת שמולה אתה מתמודד. ישראל לא יכולה וגם לא צריכה להתמודד לבד למול הדבר הזה. היא צריכה לייצר מערכת נגדית, וזה קודם כל באמצעות שיתופי הפעולה הללו. דבר שני, ישראל צריכה את ארצות הברית לצידה, ויכול להיות שדווקא צריבה התודעתית הזאת של אירוע אפגניסטן, למרות שאני חושב שהנסיגה האמריקנית התחייבה, אבל נסיגות אף פעם לא מצטלמות יפה, והאמריקאים זוכים עכשיו להרבה מאוד ביקורת, ויש גם כאלה כאן שטוענים שהדבר הזה הוא בחזקת איזושהי עדות נוספת לבנות הברית האמריקאיות כאן במרחב, שלא ניתן לסמוך על ארצות הברית. אני לא לגמרי בטוח שזה נכון, אבל יכול להיות שזה איזושהי נקודת יתרון מבחינת ישראל, לרתום את ארצות הברית מחדש למערכת האזורית כאן. זה לא חייב להיות במתכונת שהכרנו עד היום, בגלל ההסתייגות האמריקנית ובדעת הקהל האמריקנית מעצם הנוכחות הפיזית, כן, של boots on the ground, אבל אפשר בפירוש לרתום את ארצות הברית למחויבות יותר ממשית כאן באזור. זה מרכיב נוסף שמשלים את המרכיב הקודם שדיברתי עליו, המרכיב של שיתוף הפעולה האזורי. ולצד המרכיבים הללו צריך להיות מרכיב של יכולת גם מודיעינית, אבל גם אופרטיבית, בתגובות שהן הרבה יותר כואבות והרבה יותר משמעותיות, עם נכונות והבנה שהתגובות הללו יכולות לייצר איזושהי הסלמה. אבל נוח יותר ונכון יותר לדעתי אסטרטגית להגיע להסלמה כאשר אנחנו יזמנו אותה והתכוננו אליה, ולא הסלמה שנכפתה עלינו. ואני חושב, דיבר אודי קודם על העניין של ההיגיון הזה, של ההיגיון הצירי, כן? אני חושב שאם אנחנו מבינים שמדובר כאן בסוג של מערכת שיש בה רכיבים שונים שפועלים באופן מתואם תחת איזשהו היגיון מארגן משותף, הרי שאם קורה אירוע כמו שקרה בדרום לבנון של שיגור רקטות, הרי שאם מדברים במונחים של מערכת, ישראל צריכה ויכולה לחשוב גם במונחים של תגובה למול רכיב אחר במערכת הזו. אוקיי? זאת אומרת, אין איזשהו הכרח שאנחנו נגיב למול, בדיוק למול אותו רכיב במערכת שפעל נגדנו. ההיגיון כאן הוא לקעקע באמת את הקשר שבין הרכיבים של המערכת הזאת, להחליש אותה, וכל אחד מהרכיבים הללו צריך להרגיש נרדף ופגיע. הווה אומר, גם המיליציה השיעית שיושבת במערב עיראק, שהיא חלק מהמערכת הזאת, צריכה לדעת שבהינתן אירוע ברצועת עזה או בדרום לבנון, אוקיי? מבחינתנו הם חלק מן המערכת, ולכן הם יכולים לספוג מכה.
אני רוצה להמשיך רגע מהנקודה הזאת, כי היא נקודה ממש אני מסכים עם קובי, והיא חשובה. כי באותו רגע שהמיליציה הזאת במערב עיראק החליטה לקחת חלק בעימות בינינו לבין הפלסטינים, ולשגר כלפינו כתבם, היא עכשיו מטרה לגיטימית, והזמן של לטפל בה מתי שנוח לנו. עכשיו, מה הבעיה? ישראל הפכה להיות מאוד צפויה בקרב אויבינו. התגובות שלנו מאוד צפויות. אנחנו לא מפתיעים אותם בכלום. ואנחנו כל הזמן רק מחפשים את ההכלה וההרגעה. ישראל, מתי היא מצליחה להשפיע במרחב? שהיא בלתי צפויה, שלא יודעים מה היא תעשה. ואנחנו צריכים לשנות את הקוד הזה שאנחנו צפויים. ולכן אני מסכים מאוד עם מה שקובי אומר. אם יש עכשיו אירוע צירי שהוא לא קשור, מטריד אותנו מאוד, לא רוצה להיכנס עכשיו לרמה של מטרות, מטריד אותנו מאוד נושא המדויקים בלבנון, אז ננצל את האירוע הצירי לטפל במדויקים בלבנון, ואנחנו לא צריכים עכשיו את הקשר האנשים.
ישראל לא תהיה כל כך צפויה ו...
נכון, ואז הצד השני גם יחשוב פעמיים, האם האסטרטגיה הזאת שהוא בחר בה היא בכלל מתאימה לו. כי אם ישראל מנצלת את האסטרטגיה הזאת כדי לקדם את הדברים שחשובים לה, ולא רק מגיבה לצד השני, אז גם אצלו מערכת השיקולים תשתנה.
הדברים ברורים. אז אולי לסיכום רק לומר, בהתחשב בכך שאנחנו ניצבים בפני חזיתות לא יציבות, גם בצפון וגם בדרום, מה לדעתכם הדבר הבא שצריכה ישראל ליזום, לפעול, כמו שנאמר קודם, מתוך מודעות לכך שעדיף לה ליצור את ההסלמה, ולא להיקלע למצב שבו ההסלמה נכפית עליה. מה האתגר הגדול הבא שישראל צריכה לפעול כלפיו, לסכל אותו, כדי לא להיות בצד שנכפה עליו משהו אינו מעוניין בו?
תראה, אני חושב שזה עלול להיות קצת בעייתי לייצר כאן איזושהי היררכיה של אתגרים למול המערכת הזו. אבל אני כן חושב שיש אתגר אחד שהוא מאוד מאוד מטריד ומאוד מאוד מיידי, וזה הסיפור של הרשות הפלסטינית. ומדוע? מכיוון שלהבדיל מהרכיבים האחרים במערכת שניצבים במעטפת שלנו, הרשות הפלסטינית, כן, או המערכת הפלסטינית היא בתוכנו. היא בתוכנו גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית שלה, גם בגלל המאפייני הממשק שבין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ורצועת עזה, אבל גם ובעיקר בגלל החיבור של המערכת הפלסטינית לערביי ישראל, שהצליח להוליד במאי האחרון את כל אותן התפרעויות אלימות, כן, שראינו, את כל אותן התנגשויות האלימות שראינו בערים המעורבות. עכשיו, צריך לזכור, גורמים מיליטנטים קיימים גם בקרב ערביי ישראל. והם חלק מן המערכת הזאת בעיניי. עכשיו, אם הרשות הפלסטינית תמשיך בתהליך הדעיכה, לא רוצה להשתמש אולי במילה קשה יותר של קריסה, כן? בגלל ההתחזקות של חמאס, בגלל חוסר היכולת של מנגנוני הביטחון לפעול...
בגלל דן לגיטימציה שלה.
השחיקה בלגיטימציה שלה ושל מי שעומד בראשה, האירוע שקרה בחברון, או האירועים שקרו בחברון שלא מופיעים בשיח הישראלי, מאוד מאוד מטרידים. הריב חמולות הזה, בין חמולות אל-ג'עברי לחמולות קוואסמי, שתי חמולות גדולות מאוד בחברון, כאשר הן לא מאפשרות לרשות הפלסטינית בכלל להיות צד בעניין הזה ובדם שנשפך שם ברחובות בגלל הנקמות הדם ההדדיות.
ועכשיו נכנסנו גם עם מערת המכפלה לתוך החגיגה.
והן מסדירות את העניינים שם על פי הקודים השבטיים, המסורתיים, ולא באמצעות מנגנוני אכיפת החוק של הרשות. כאשר אנחנו רואים את מה שקורה בג'נין, שבוע אחרי שבוע עם פעילות של כוחות צהל שם, שפועלים מכיוון שמנגנוני הביטחון הפלסטינים לא מעזים להיכנס למחנות הפליטים, ולא מעזים להתכתש אפילו עם התנזים, אני לא מדבר על הג'יהאד והחמאס, אפילו עם התנזים החמוש, התנזים הוא ארגון פתחאוי, צריך לזכור את זה, כן? וכאשר ברקע יש לנו את ההתחזקות של חמאס, והעובדה שחמאס מרחיבה כל הזמן את המשוואה ומכניסה גורמים נוספים לתוכה, הדבר הזה שמשפיע באופן מיידי ואקוטי על היציבות של הרשות הפלסטינית, אותי באופן אישי מאוד מטריד. מכיוון שאני לא חושש מזה שחמאס תשתלט על הגדה המערבית, אבל אני כן חושש מזה שהפעילות של חמאס שם והפעילות של הג'יהאד שם ת, תביא להתפרקות של הרשות הפלסטינית ולמציאות של היעדר מוחלט של משילות, והדבר הזה בתורו יחייב אותנו להיות הרבה יותר נוכחים שם, יעלה מאוד את רמת החיכוך, יעלה מאוד את מספרי הנפגעים הפלסטינים, יקרין בתורו גם דרך הפימפום שתעשה חמאס והפימפום של חיזבאללה ושאר הרכיבים במערכת, יקרין גם על ערביי ישראל, ואנחנו נמצא את עצמנו בתוך איזושהי קדרה של יורה רותחת ומבעבעת. ולכן אני חושב שהמאמץ ישראלי גדול מאוד וממוקד מאוד צריך לעשות בכיוון של חיזוק הרשות הפלסטינית.
אודי.
עם המשפט האחרון אני מסכים, למרות שאני לאחרונה חושב כבר שאולי מאוחר מדי, אני לא חושב שהרשות הפלסטינית על סף קריסה, כפי שאפשר היה להבין מהדברים של קובי, אבל היא הופכת להיות לפחות ופחות אפקטיבית ופחות ופחות רלוונטית, גם בגלל הדברים שהוא אמר, ולכן אנחנו כל הזמן אומרים, תסתכלו טוב על ההשלכות לרשות הפלסטינית. הנקודה החשובה ביותר, יש ממשלה חדשה בישראל, כל הגורמים סביבנו מנסים לבדוק מה כללי המשחק, מה הגבולות של הממשלה הזאת, האם היא יכולה להתמודד עם כל מיני הצקות ואירועים. אני לא בטוח שבממשלה נעשתה הערכת מצב שמבינה שזאת תמונת המצב. אנחנו נורא שקועים עכשיו בנושא הקורונה וזה בסדר. אנחנו נורא שקועים בנושא הבית וזה בסדר. אנחנו הפסקנו להיות שקועים וצריכים להיות שקועים מה שהוא אמר קודם, במסגרת הציבור הערבי בישראל, שזה מאוד חשוב מבחינת מדינת ישראל. אבל ישראל צריכה להבין שהיא נמצאת במצב שכל הגורמים בוחנים את כללי המשחק שלה, את הגבולות שלה, האם היא נחושה, האם היא פועלת, האם היא פגיעה. עכשיו, אם לא נבין שזה נקודה קריטית, שעכשיו אנחנו צריכים לדעת להגיב נכון, כפי שאמרנו קודם, לא נחזור על הדברים שאמרנו, ונהיה עדיין מגיבים וסבילים ומכילים ומרגיעים את עצמנו, אבל זה לא מרגיע את אויבינו, אנחנו נגלה פתאום שלא שמנו לב וקרה לנו פה משהו. ולכן הרעיון המרכזי שאנחנו רוצים להגיד פה, חייבים להסתכל בראייה רב-זירתית, חייבים לטפל בכמה דברים במוגיל, כן, זה קשה. גם במלחמה הבאה היא תהיה מלחמה רב-זירתית. נגמר הפריבילגיה שאפשר לקחת ואנחנו נחליט מה תהיה זירת המלחמה ולמדר אותה ולהפריד אותה בין המקומות האחרים. זה לא יעבוד. ובאופן דומה גם אנחנו צריכים לחשוב שאת ההשפעה שלנו והעוצמה שלנו היא לא מבוססת רק על כוח. תראו אמריקאים עכשיו באפגניסטן. אי אפשר לבסס עוצמה רק על כוח. ויש לנו כל כך הרבה כלים אחרים שאנחנו יכולים להפעיל אותם. אנחנו אפילו לא מדברים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי עסקתם הרבה פה בפודקאסט, מה אפשר לעשות בלבנון, כדי שהיא לא תקרוס באופן טוטלי. אני לא חושב שטוב שהיא תקרוס באופן טוטלי. אנחנו רואים עכשיו בדרום סוריה. מה קורה בדרום סוריה? אנחנו לא מגישים ולא הגשנו סיוע הומניטרי לציבורים שם שמתקוממים. מתקוממים נגד האיראנים, מתקוממים נגד אסד, ואנחנו עומדים מהצד וחושבים שהכל יסתדר לו. שום דבר לא יסתדר מאליו.
ברור. טוב, בזאת סיכמנו את הדיון המאוד מורכב הזה, ואנחנו מקווים שהמסר הזה יהדהד. תודה רבה לשניכם, אודי וקובי.
תודה.
תודה.